אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותם, את האלוהים התהלך נוח, ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוהים את הארץ, והנה משחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ואומר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ, עשה לך תיבת עצי גופר, כי אם תעשה את התיבה, חפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, וזה אשר תעשה אותה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, ו-30 אמה קומתה. נוח עושה את התיבה, ובשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות יום רבה, וארובות השמיים נפתחו, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. מפסיק הגשם, נוח שולח את היונה, ובסופו של דבר, עוד לפני זה, פסוק ד', כדי לסמן את הפסוק, ותן החטיבה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש, על ערי ערערת. שאלתנו הראשונה היא, מדוע הפרט הזה, שהטיבה נחה על ערי ערערת, כל כך חשוב שהתורה צריכה לספר את זה. אני מבין שהתורה תספר לנו שנפסק הגשם והטיבה נחה, ונוח בודק אם אפשר לצאת. קודם הוא פותח את החלון, שולח את העורב, את היונה, אחר כך הוא פותח את הדלת ויוצא. מדוע חשוב לציין שהטיבה נחה על ערי ערערת? הרי כמו שתמיד אנחנו אומרים, התורה זה לא סיפורים של אמא ואבא לילדים לפני שהולכים לישון, זה נצח. למה זה חשוב לנו לדעת שהטיבה נחה על ערי ערערת? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, מה המשך? התורה מספרת את כל המשפחולוגיה, כל הדורות, מנוח ועד אברהם, בקטע השני. ולתולדות בני נוח, שם, חם ויפת, ויגדו להם בנים אחר המבול, ובני יפת גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס, ובני גומר אשכנז וריפת ותורגמה, ובני יוון אלישע ותרשיש קיטים ודודנים, וכו' וכו' וכו'. באמצע עושה התורה הפסקה, פרק י' פסוק א' ב', ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסעה מקדם, וימצאו בקה בארץ שינער וישבו שם, ויאמרו ישר רעו אבן נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהילים הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר, ויאמרו אבן נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם. מיד אחרי זה, אלה תולדות שם וכולי. שאלתנו השנייה היא, מדוע באמצע סדר הדורות מנוח ועד אברהם מחליטה התורה לעצור ולספר לנו את הסיפור של מגדל בבל? הסיפור של מגדל בבל הוא סיפור יותר מדי חשוב. היה ראוי שהתורה תיתן לו פרק בפני עצמו, או מקום בפני עצמו, אבל לא באמצע כל המשפחולוגיה מנוח ועד אברהם. כאילו באמצע, דרך אגב, מכניסים שם את הסיפור של מגדל בבל. למה זה לא מופיע כפרק או כעניין בפני עצמו, אלא חלק מהסיפור של הדורות מנוח ועד אברהם. בסדר? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, ההפטרה של השבת. ההפטרה של השבת יש בה דבר מאוד מאוד מעניין. ההפטרה פותחת בקטע השלישי, רוני הקרא לו ילדה, פצחי רינה וצהלי, לא חלה כי רבי בני שממה ובני בעולה אמר השם, וכולי. המשך ההפטרה, פסוק י' א', כדי לעשות שם קו בהתחלה, ענייה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים. אם זוכרים, ובטח זוכרים, זה למעשה שתי הפטרות מהקיץ. אחרי תשעה באב, היה לנו סט של שבע הפטרות, שהן נקראות שבע בנחמתה. הפטרות נחמה. חלקם הפטרות מאוד קצרות. אחת ההפטרות מתחילה רוני הקרא לו ילדה. מה שנקרא לפנינו פרק א' בישעיהו עד פסוק י', 10 פסוקים של הפטרה. עוד הפטרה, ענייה סוערה לנוחמה. אז מסדרי ההפטרות לקחו את שתי ההפטרות של הקיץ, עשו מהם הפטרה אחת לפרשת נוח. ואמרנו הרבה פעמים, ועוד נאמר את זה הרבה פעמים, שלעולם ההפטרה של הפרשה קשורה לכל ענייני הפרשה. והתפקיד שלנו תמיד זה למצוא את הקשר בין ההפטרה לכל הפרשה. מאוד קל למצוא קשר בין ההפטרה לחלק מהפרשה. שאלתנו השלישית היא, מהו הקשר בין הפטרת נוח לפרשת נוח? אז תגידו לי, מה זאת אומרת? הנה, מפורש. אפילו יש שם קו בדף שלפנים. קצת לפני זה. פסוק ט' בקטע השלישי כדי לעשות שם קו. כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגור בך. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אין יותר מבול. אז הנה, זה הקשר לפרשה. לא יהיה יותר מבול. אז אני לא מבין את זה. אם זה הקשר, אז בשביל מה צריך את הפסוקים אחר כך? אני אסו הרע לא נוחמה. הרי כל הפסוקים מי"א ואילך הם הפטרה נפרדת בקיץ מהפטרות הנחמה. מה זה קשור לנוח? מאוד לא מובן. ובכלל בפרשת נוח נדמה לי עוסקים לא רק במבול, עוסקים גם בדור הפלגה, עוסקים גם בשרשרת של הדורות מנוח ועד אברהם ולדת אברהם. איפה זה רמוז בהפטרה? הרי תמיד ההפטרה קשורה לכל הפרשה. לכן שאלתנו השלישית והאחרונה היא, מהו הקשר בין הפטרת נוח לפרשת נוח? אלה הן השאלות שאנחנו מבקשים לשאול בפרשה שלפנינו, ונראה פה דבר פלאי, 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 שייתן לנו עומק לא רק בפרשת נוח, אלא יורד עד אלינו, לימים שלנו. אז בואו נלך לאט לאט, ונלמד את הסוגיה, את הפרשה לעומק, ונראה דבר נפלא. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע חשוב לתורה ללמד אותנו שהתיבה נחה על הרי הררת? מה אכפת לי על איזה הר ובכלל איפה זה נעצר? התיבה נחה, בודקים אם אפשר לצאת, פותחים קודם חלון, אחר כך דלת ויוצאים. זהו. מה חשוב לציין שהיא נחה על הרי הררת? ב', מדוע באמצע כל שרשרת הדורות מנוח ועד אברהם מכניסים לנו את הסיפור של מגדל בבל, וזה לא מופיע כדבר בפני עצמו? וג', מהו הקשר בין ההפטרה לפרשה? אז בואו נתחיל בצורה הבאה ונראה את הדברים מראשיתם. התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא החליט ליצור אדם. וכך נאמר בגט הרביעי, היומר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. טוב, יש החלטה לברוא אדם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם אפשר לעשות קו על כל הפסוק. עוד פעם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. הפעם הראשונה בתורה שמופיעים זוג מילים חדשות שלא היו עד עכשיו, והן זכר ונקבה. וזה דבר לא מובן, כי הרי הקדוש ברוך הוא יצר את הבהמות ואת החיות ואת העופות, ובטוח שעם כל כלב נוצרה גם כלבה, ועם כל סוס סוסה, ועם כל שור פרה. ודאי, הכל היה זכר ונקבה. אז מדוע בפעם הראשונה מופיע זכר ונקבה רק ביצירת האדם? למה זה לא מופיע קודם? ההסבר הוא, כשמסתכלים טוב מה קרה בבריאה לפני יצירת האדם, ביום השלישי, ביום החמישי וביום השישי, מגלים דבר מעניין. הנה, נראה בפנים, בקטע החמישי. ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא עשב, מזריע זרע עץ פרי עושה פרי כדי לעשות קו למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויחן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עוד קו למינהו. ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. זה מתי? ביום השלישי. מה קורה ביום השיש, ביום החמישי, בקטע השישי? פסוק א', ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו במים, עוד קו למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. מה קורה ביום השישי, בקטע השביעי? ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו הארץ למינה, ויחן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס השדה למינהו. וירא אלוהים כי טוב. זאת אומרת, בכל דבר שזז בבריאה, כל מה שזז, דשאים, עצים, בעלי חיים, עופות, בהם נאמר למיניהו. ביצירת האדם לא נאמר למיניהו. ביצירת האדם נאמר זכר ונקבה. וההסבר הוא כי בעלי החיים יש להם כוח שזה בטבע שלהם, שהם רעבים הם מחפשים אוכל. כשהם צמאים, הם מחפשים מים. וכשהם רוצים להקים דור חדש של חתולים וכלבים וסוסים וקופים וחמורים וכל בעלי החיים, אז הם מחפשים את הבת זוג כדי להקים דור חדש של בעלי חיים. זאת אומרת, מה שדוחף אותם לאכול, לשתות ולקיים את הסוג הזה של בעלי החיים, זה כוח שנמצא בטבע שלהם. אצל האדם זה משהו לגמרי אחר. כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם ואת חווה, אז קודם קוראים להם איש ואישה. אצל האדם ואצל האישה קיים מושג חדש שנקרא אישות. מה פירוש המילה אישות, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. המילה ודבק מופיע בתורה עוד פעם אחת. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. זאת אומרת, איש ואישה שיוצרים דור חדש, הסיבה לכך, כמו שאומרת התורה בקטע הרביעי פסוק כ"ז שקראנו וסימנו אותו בקו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. האדם הראשון נברא עם צלם אלוהים, אבל מכאן ואילך הצלם האלוהים הזה יבוא לעולם לא רק על ידי השם, גם על ידי אמא ואבא. זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, שלושה שותפים באדם. אמא, אבא ושכינה ביניהם. שכינה זה שני מילים. שכן, יא. שהשם הוא השכן, הוא שוכן בין אמא ואבא. כך קם דור חדש. וכשהדור קם בצורה כזאת, זה נצח. זה לעולם לא נגמר. כשזה לא קם בצורה כזאת, זה מתפורר. עוד קדנציה, עוד דור, עוד כמה דורות, לא נשאר כלום. התורה מבקשת כבר בהתחלה ללמד אותנו את היסוד הזה. איך אמרנו פעם, זה פילי פלאים. איש ואישה זכו. אז מה? שכינה ביניהם. לא זכו, מה קורה להם? אש אוכלתם. אז ההסבר הוא, כי יש את היוד אצל האיש, יש את ה-A אצל האישה, יוד קיי, שם השם, נוציא את זה, אז מה נשאר? אש. אז למה דווקא אש? כי זה נשאר אש, ודאי שלא. אז כבר אמרנו, פשוט, יצירת האדם זה אדמה ונשמה. קחו אדמה בלי נשמה, בעצם לקחתם שני אבנים. כי הרי האדמה שמערבבים אותה עם מים והופכים אותה לאיזשהו גוש קשה, זה מתייבש בשמש, ובאיזשהו תהליך בטבע זה נהפך להיות מה? אבן. קחו שני אבנים, תשפשפו אותם ביחד, מה יוצא? אש. אש אוכלתם. אז כשיש אדמה בלי נשמה, אש אוכלתם. זה נגמר, לא נשאר מזה כלום. את זה, התורה מבקשת ללמד את האדם ואת כל העולם בעוד דרך. כשהקדוש ברוך הוא יוצר את כל הבריאה, אז אנחנו רגילים שביום השלישי נבראו האילנות, ונבראו הדשאים, והכל צומח, והכל גדל. וכשהאדם מגיע ביום שישי, הוא יוצא ישר לטיול בפארק, ויש גנים, ויש פרחים. אומרת התורה, מה פתאום? כשהאדם נוצר ביום שישי, הוא בעצם מגלה, אין כלום. לא עצים, ולא דשאים, כלום. מה זאת אומרת כלום? הרי התורה אומרת, תוצא הארץ דשא עשב. התורה אומרת שיצמחו אילנות. אומר רש"י, בקטע התשיעי, וכל עשב השדה טרם יצמח, עדיין לא צמח? שואל רש"י, הרי ביום השלישי כתוב בתורה, תוצא הארץ? אומר רש"י, על פתח הקרקע עמדו עד יום שישי. שום דבר לא גדל עד יום שישי. כי לא ימתיר. מה טעם לא ימתיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה. ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם ויודע שהם צורך לעולם, מתפלל עליהם, וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. בעברית פשוטה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, נו, אתה רואה, הכל מוכן. אומר האדם, מה פתאום? שום דבר לא צומח. שום דבר לא גדל. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, נו, אז מה עושים?
אומר האדם לקדוש ברוך הוא, נו, תגיד אתה.
אני מחכה שאתה תצמיח.
הכל הרי תלוי בך. יופי, את זה רציתי. שתדע שפה בעולם, כל דבר שגדל, כל דבר שעושה פירות, זה רק אם זוכרים מי נותן את זה. רק אם זוכרים לשמור על הקשר בין שמיים וארץ. אם את זה תדע ואת זה תבקש, הכל יהיה טוב. הכל יגדל, הכל יפרח, הכל יעשה פירות. אז הגשם יורד בפעם הראשונה ומצמיח את הכל רק כשהאדם מבקש את זה. כשהוא יזכור וילמד לשמור על קשר בין שמיים וארץ. יותר מזה, כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, איך הוא יצר אותו? הוא לקח אדמה, ומה הוא עשה? מה שאנחנו עושים כשהיינו קטנים על חוף הים, עושים איזה בובה, נכון? צורה. נו, אז איך עושים את זה? צריכים אדמה, ומה עוד? מים. אז מאיפה לוקחים מים? מהנהר? מהים? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא. את המים שאני לוקח ליצור את האדם, אני לוקח מהשמיים. ועד יעלה מן הארץ. אומר רש"י, בקטע העשירי, לעניין בריאתו של עולם, העלה את התהום, השקע עננים, וכשיש עננים יורד גשם, לשרות האפר ונברא האדם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את האדם, גם החלק הבהמי, גם החלק הגשמי שלך, הגוף, גם בו יש חיבור למשהו מלמעלה. יכלתי לקחת מים מלמטה, אבל בכוונה לקחתי מים מלמעלה. שנזכור שגם הגוף שלנו, גם הוא מחובר ללמעלה. עם זה יוצא האדם לדרך, לעולם הגדול שכולו שלו. אבל האדם מקלקל, לא מקשיב, מאבד את מקומו, מאבד את עולמו, נזרק מהמקום שהוא היה, גן עדן, ולא לומד, ומתחיל להתגלגל למטה. ומתגלגל, והדורות מתגלגלים, עד שהקדוש ברוך הוא אומר בקטע 11, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי, מעל פני האדמה, מהאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. כי ניחמתי כי עשיתי. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? וירא השם כי רבה ראת האדם. מה זה רבה? הראה של האדם היא יותר מדי גדולה. כמה? איך מודדים את זה? בקילוגרם, בפאונד. איך מודדים כמה רע עושה האדם? אומר הכלי יקר בקטע ה-12, שתי השורות האחרונות, כדאי לסמן אותם בקו, רצה לומר מה זה כי רבה ראת האדם כל היום? רצה לומר כל היום לא יסבע מתאהבתו. אין שעה ביום שיהיה שבע בה, אלא כל שעה הוא מוסיף על תאוותו. זאת אומרת, האדם הגיע למצב, כשהוא מתעסק בתאווה, הוא אפילו לא נהנה, כי הוא כבר חושב על התאווה הבאה. אין לו רגע ביום, אין שעה ביום שהוא יהיה שבע. זאת אומרת, האדם, העולם נכנס למעגל שכבר אי אפשר לצאת. במצב כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לעצור את הכל, לגמור את הכל. מי בכל זאת יישאר בעולם? אלה שעדיין יש להם את התואר איש ואישה, זכר ונקבה. מי אלה? ארבע זוגות, נוח ואשתו, בניו ונשי בניו, ומי עוד? איך אומרת התורה? ומכל הבהמה הטהורה תיקח אליך שבעה שבעה איש ואישה. אתם שומעים? ומכל הבהמה הטהורה, נוח, אתה מכניס לתיבה עכשיו פרים, פרות, איש ואישה. זאת אומרת, בעלי החיים שמרו על הקשר ביניהם, ולא עם מישהו אחר, יותר מבני האדם. יותר מבני האדם. בני האדם נשארו ארבע זוגות, זהו. זה בעלי החיים יותר. ונכנסים לטבע. והכל מסביב נחרב. טורנדו בכל מקום. לא נשאר אבן על אבן. ונוח שולח את היונה, והיא חוזרת, הוא שולח אותה בבוקר, היא חוזרת לפנות ערב, אמא, היא מלא זית, טרף ופיה. עלי זית? עלי זית מאיפה? הרי הקדוש ברוך הוא יחריב את הכל. לא נשאר אבן על אבן. עץ לא נשאר. כלום. מאיפה הוא הביא העצי זית? אומרים חז"ל בקטע 14. מאיכן הביאה אותו? רבי אבא בר כהנא אמר, משבשושים שבארץ ישראל, מהעצים שבארץ ישראל הביאה אותו. רבי לוי אמר, מהר המשחה הביאה אותו. דלא תפח ערה בישראל במבולה. המבול לא פגע בארץ ישראל. אז רבי לוי אומר, מאיפה הוא הביאה את העלי זית? מהר המשחה. מה זה הר המשחה? הר הזיתים. מכירים? הר הזיתים. שם ליד הר המוריה. היונה באה ומביאה לו משם עלי זית. ובעצם היא אומרת לו, רב נוח, אתה עכשיו נמצא על הרי הררה. או, כמה גבוה אתה? זה לא הער שלשם אתה צריך להגיע. אתה תרד מהרי הררת למטה. ואתה תלך בבקעה, ואתה תעלה עוד ער, ועוד בקעה, ועוד ער, ועוד בקעה, עד שתגיע. לאיפה? להר המשחה. ומהר המשחה בדיוק לוקח דקה להגיע לאיפה? להר המוריה. המטרה שלך נוח. להתחיל עולם חדש ולהוביל את העולם. כמה זמן שזה ייקח, זה לא משנה. 100 שנה, 300 שנה, יש לך את כל הזמן, אבל זה הגול. להוביל עולם שיגיע להר המוריה. מה קרה שם בהר המוריה? נאמר בקטע ה-15. חיבה יתרה, חיבב הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, שבראו ממקום טהור וקדוש, ומאיזה מקום לקחו כדי לעשות קו? ממקום בית המקדש. התפקיד שלך נוח להוביל את העולם להר המוריה, וכשתגיע לשם תגיד, סבתא, סבא, שלום עליכם, תיקנתי את מה שקלקלתם, סגרתי את המעגל. זה יהיה התפקיד שלך. ונוח יוצא מהתיבה ומתחיל להקים עולם חדש, שבכל בתי הספר ובכל הגנים ובכל הישיבות ובכל המקומות לומדים שהכיוון הוא להר המוריה. נמצאים שם בערי הררת בטורקיה באיזשהו מקום, ומתחילים לבנות עולם, ומי שם צריכים לצעוד מזרחה, קדמה, זאת אומרת מזרחה, לכיוון ירושלים, הר המוריה. וככה העולם מתקדם. ועוברים כמה מאות שנים, ויש כבר מאות אלפים בעולם, יותר, וכולם יודעים, לשם צריך להגיע. ופתאום, באמצע, קם אדם עם חריזמה בלתי רגילה, וקוראים לו נמרוד. והנמרוד הזה, כשמו כן הוא, הצליח להמריד, בקטע ה-17 לרגע אחד, להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא. ומה המרד שהוא עשה? בקטע ה-16. ומעשו בארץ חמדה, שנאמר ויהי בנוסעה מקדם, הלכו לארץ שנער, ומצאו ארץ גדולה ורחבת ידיים וכולם מישור, וישבו שם. השליחו מלכות שמיים מעליהם. עומד נמרוד ואומר, לא נוסעים לכיוון המקדש, לא נוסעים לכיוון ירושלים, אנחנו, יש לנו אלטרנטיבה. אנחנו נבנה פה עיר ומגדל. שמתם לב? מה הוא אומר שהם נבנה? עיר ומגדל. מה הבעיה לבנות עיר? זה בסדר, הבעיה היא זה המגדל. והקדוש ברוך הוא יורד לראות את מה? את העיר ואת המגדל. כי הם מציעים אלטרנטיבה. לא צריך להגיע למגדל שנקרא בית המקדש. בית המקדש נקרא מגדל עוז, שם השם, כך נקרא בית המקדש. אנחנו נבנה מגדל חדש, נבנה עיר חדשה, אלטרנטיבה יותר טובה. ונמרוד עם כוח אדיר סוחב את כל העולם איתו, וכל העולם מפסיק ללכת ונעצר באמצע בדרך לירושלים, בדרך למקדש. והיא בנוסעם מקדם. לא נוסעים יותר מזרחה, לשם, להר מוריה. עוצרים, נוסעים משם. נשארים פה. ואתם רוצים לראות איזה כוח היה לו לנמרוד? אתם יודעים מי היה בין בוני המקדל? לא תאמינו. נוח ואברהם. הנה, אומר הספורנו בקטע ה-18. גם דברי סדר עולם נכונים. ועליהם נסמוך. ואם כן הוא, היה אברהם מבוני המגדל. ואל תשמע, כי נוח ושם היו שם. כי לא מת שם, עד שהיה יעקב אבינו בן 50 שנה ויותר. זאת אומרת, נמרוד לוקח איתו את כל העולם. ואברהם, שהוא גם בן בוני המגדל, אחרי כמה ימים מתעורר ואומר, רגע, רגע, זה לא המקום שלי. אני למדתי שצועדים למקום אחר. אני עוזב. אני לא נשאר פה. אומר לו נמרוד, רב אברום, אתה רוצה לעזוב? אין בעיה. לא מהדלת הראשית. יש פה עוד דלת. איזה עוד דלת? ליד מגדל בבל היה בית חרושת של אבנים, לבנים. כשהתורה אומרת, נלבנה לבנה, נשרפה לשרפה, שואל הנציב בקטע ה-19, כל המקרא, אין בו עניין. מה אכפת לי איך בנו את המגדל? שראוי להודיע לעניין הסיפור, מה לי אם היו להם אבנים לבניין, או בנו בעץ, או עשו שרפת לבנים, מה אכפת לי איך בנו את המגדל? כבר לפני המבול כתיב, ואי בונה עיר. ונראה, כדי לעשות קו, וכאן מרומז קבלת חז"ל שהפילו לאברהם אבינו לכבשן האש. איפה היה להם כבשן של אש? זה היה התנור, הפקטורי, הבית חרושת שעשו את האבנים. אומר נמרוד לאברהם, אתה רוצה לצאת? בבקשה, דרך האש. אם תצא, לבריאות, אין בעיה. ואברהם נכנס. הוא אומר, אני פה לא נשאר. הוא נכנס לאש ויוצא מהצד השני. וכשהוא יוצא מהצד השני, אומר לו, אבא, תרח, בוא, אנחנו נמשיך הלאה. נמשיך לבד. עולם שלם הולך לכיוון הר המוריה, ומכל העולם השלם הזה מגיע אדם אחד. רק סבא אברהם הגיע להר המוריה. היחיד מעולם שלם. והוא זה שאחר כך אומר, או קודם לכן, כבר אומר לאדם ולחווה, לסבתא וסבא, תיקנתי את מה שקלקלתם, כפי שחז"ל מתארים במדרש. עולם שלם הולך, אחד מגיע למטרה הסופית. וזה פילי פלאים. ולכן, זה שמו נמרוד, כי חז"ל אומרים בקטע ה-20, ראי בימי אמרפל, רבי שמואל אחד אמר נמרוד שמו. ולמה נקרא שמו אמרפל? שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך הכבשן. ואחד אמר אמרפל שמו, ולמה נקרא שמו נמרוד? שימריד כל העולם כולו עליו במלכותו. את כל העולם, חוץ מאדם אחד. והאדם הזה, סבא אברהם, אומר לנמרוד, מה אתה רוצה לעשות? נעשה לנו, נבנה לנו עיר ומגדל, ונעשה לנו שם. סליחה, אנחנו פה בעולם לא כדי שנעשה לנו שם. אנחנו פה כדי לעשות מגדל ולעשות לו שם, לקדוש ברוך הוא. מגדל עוז, שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. ועל זה היה הוויכוח. ונמרוד לא ויתר על אחד, כי נמרוד ידע אם הוא מוותר על אחד, האחד הזה יכול להפוך את הכל. כמו שהוא הפך את כולם, אחד יכול להפוך את הכל מולו. אז האחד הזה שרצה ללכת, אומר לו נמרוד, רק דרך האש. והוא יוצא, והוא הולך ומגיע. וכשהוא מגיע, זה פילי פלאים, שאברהם מגיע להר המוריה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הבונוס שאתה תקבל על זה שהגעת, שיצא ממך עם, שגם הוא יגיע. והעם הזה, אנחנו עם ישראל, נולדנו לא בבית, בחוץ. מולדת חוץ, כמו שאומר הנביא. איפה? שם, בשדה, במצרים. ויצאנו, ולאיפה לקחו אותנו? לאר. לאר סיני. ומה לימדו אותנו שם באר סיני? שהאר שלנו זה לא אר סיני. אנחנו צריכים לרדת ממנו, וללכת ישר ישר, ולהגיע לאיפה? לאר המוריה. אבל מה קרה לנו? בדיוק. מה שקרה בדור המבול. התחלנו ללכת, ואחרי 40 יום, גם אנחנו בנינו איזה מגדל. למגדל הזה פעם קוראים מגדל בבל, ופעם קוראים לו מה? עגל. מה זה משנה איזה עבודה זרה הזאת? זה וזה זה אותו דבר. הפסדנו. כל הדור ההוא נשאר במדבר. ואז נולד דור חדש. וכשנולד הדור החדש, זה פילי פלאים. נולד דור, הוא עומד על מהירדן, עומדים להיכנס הביתה. תראו מה קורה לו, בקטע 24. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גשו הנה, כדאי לעשות קו, גשו הנה, ושמעו את דבר השם אלוקיכם. עוד קו. ויאמר יהושע, בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם. ואורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיתי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי. לא מבין. אומר להם יהושע, גשו הנה לאיפה? מה זה בזאת תדון? על מה הוא מדבר? אומר רש"י בקטע 25. גשו הנה, צמצם את כולם בין שני בדי ארון. זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה. בזאת תדון, במה שאתם רואים שכולכם מצומצמים כאן, תראו שמה? שאל חי בקרבכם. זה פילי פלאים. עומדים לרדת למים לירדן, שוב למים. מעמיד יהושע את ארון ברית השם, זוכרים את הארון מהגן, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו. המה וחצי רוחבו זה משהו כזה. זה הרוחב, ובקצה יש שני מקלות. בין המקלות האלו מכניס יהושע כמה אנשים? אתם יודעים כמה? 600 אלף מגיל 20 עד גיל 60, 600 אלף עד גיל 20, ועוד 600 אלף אחרי גיל 60. זה רק עזרת גברים. עשינו חשבון מהיר כמה? 1,800,000. אותו מספר ויותר, עזרת נשים. כמה ביחד? תעשו חשבון. כל אלה נכנסו בתוך מטר וחצי. מה זה? איך זה יכול להיות? בדיוק כמו שאפשר להכניס את כל בעלי החיים שבעולם, לאיפה? בתוך הטבע. אותו דבר בדיוק. מעט המחזיק את המרוב. אז מי שהיה בטבע, ברור לו שמי שמנהל פה את העניינים, מאלף ועד תף, כל דבר, זה הבעל בית, הקדוש ברוך הוא. אף אחד אחר. גם מי שעמד בין שני בדי הארון, המיליונים, גם הם הרגישו את זה באותו רגע. אומר להם יהושע, את מה שאתם מרגישים עכשיו, תזכרו גם אחר. כשתיכנסו לארץ, ותראו את האמורי, ואת היבוסי, ואת הגרגשי, ואת הפריזי, ואת הכנעני, והכל ילך חלק, זה לא כי אתם עשיתם. יש בעל הבית. אל חי בקרבכם. ועכשיו מה תעשו? ישר ישר. לאיפה תלכו? לאר גריזים וערי בעל. דבר ראשון בארץ ישראל תעלו על איזה אר. ותכריזו בראש האר. האר האמיתי שלנו זה לא אר גריזים, זה לא ערי בעל, זה לא ערי הררה, וזה לא אר סיני. איזה אר? אר המוריה. ואם את זה תכריזו, ולשם תלכו, אז הכרטיס כניסה לארץ, זה יהיה one way ticket. אתם לעולם לא תצאו מהארץ. אל חי בקרבכם, בכל. זה פילי פלאים. איך הכל עובד? באותו סיסטם. האדם נוצר על הר המוריה. היה לו תפקיד, לשמור, לא לאבד את מקומו. הוא איבד את מקומו ואת עולמו. נוח מקבל עוד הזדמנות. אבל אותו שמים על הר אחר, והתפקיד שלו לזכור וללמד. החיים מלאים ערים ובקעות. כי הזמנים בחיים שאדם מגיע למעלה, אל תרגיש ביקשה. אם אתה לא למעלה בהר המוריה, אין למעלה אחר. זה למעלה כדי להסתכל איך ללכת אחר כך הלאה בעמק. אבל זה לא למעלה להרגיש ביקשה. ואז יורדים ועולים ועולים ויורדים, ואז מגיעים. נוח לא הבין. הכל נעצר באמצע. ולכן באמצע כל המשפחולוגיה עוצרת התורה ומכניסה את מגדל בבל. כדי להראות לנו שבאמצע הדרך, בום, מופיע נמרוד, מזיז את כל העולם הצידה. ורק אחד מגיע. והאחד הזה שהגיע, תראו מה זה. עמד מול עולם שלם, והגיע למטרה. אבל העם שיצא ממנו, אנחנו, קיבלנו עוד הזדמנות. בדיוק כמו נוח. שמו אותנו על הר סיני. אמרו לנו ללכת ישר ולהגיע. זה 11 יום, מאוד קצר. גם כן לא הצלחנו. בנינו גם אנחנו מגדל שנקרא עגל. והדור הבא קיבל עוד הזדמנות. וגם הוא הבין שמי ששמר על החיות בטבע שומר עלינו פה בארץ. וגם הוא היה צריך ללכת להר גריזים ומשם לירושלים. במקום זה עוצרים ביריחו, עוצרים באי, וכשמגיעים לאי זה באמת אי. ואיבדנו את ההזדמנות. ולא הצלחנו להגיע. כבר בפרשת נוח מלמדים אותנו איך הולכים. זה כל ההפטרה של השבת. מה נאמר בהפטרת השבת? נחזור לקטע השלישי. ההפטרות הפסוקים מדברים בבניין ירושלים, באבנים שאיתם הקדוש ברוך הוא עתיד לבנות את ירושלים. ויותר מזה, בקטע השלישי, פסוק י' בקו המסומן, יש לנו הבטחה, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, כל הערים וכל הגבעות וכל המגדלים, כי הנה יום השם על כל מגדל גבוה. כל הדברים האלה ייפלו. וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. ברית, אומר הרמב"ן, זה מלשון בריאה. יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. הערים ימושו, הגבעות תמותנה, המגדלים יזוזו, אבל אנחנו נגיע למטרה. ואיך כתוב בהמשך? אני אעשור על הנוחם, אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, שמתי קדקוד שמשותייך, שערייך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חפץ, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. זה התפקיד שלנו. לבנות, לבנות עוד, והכל בדרך, להר מוריה. ואז נאמר בפסוק ג' עטו אוזניכם, ולכו אליי, שימו ותכי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. יש ברית שהיא לעולם. גם אם אותו הר שנקרא הר המוריה אין לו רייטינג גבוה, גם אם ההר הזה וכל מה שהוא מסמל זה בלי רייטינג, הוא נראה אולי נמוך, אבל נכון יהיה אר בית השם בראש הערים, מבטיח לנו הנביא. נכון יהיה אר בית השם בראש הערים. זה כל ההפטרה. וזה מחבר אותנו לכל הפרשה כולה. למגדל בבל, למשפחולוגיה, למבול, כי זה הדירקשן. ושם צריכים לראות. לכן, מרד הגמרא במסכת חולין, בקטע ה-26, שהיו תקופות שאומות העולם, בני נוח, קיבלו על עצמם 30 מצוות, 50 מצוות, בסוף, אומר אולה, מכל המצוות שקיבלו עליהם, הם מקיימים אלא שלושה. רק שלושה מצוות הם מקיימים. אחת, הם כותבים כתובה לזכרים, זאת אומרת, לא מתחתנים גבר וגבר. אחת, אין שוקלים בשר המת במקולים, לא מוכרים בשר של אדם מת, סתם ככה. וג' שמכבדים את התורה. זאת אומרת, כשקוראים דברים גדולים בעולם, הם מרגישים שזה יד השם. זה אולי היה פעם. היום, כלום לא נשאר. כותבים כתובה לזכרים, מוכרים בשר, או-הו, מוכרים, ככה לבדיקות, שאריות של בשר של אדם, ידיים, רגליים, חלקים אחרים. בכלל, אין שום הרגש על הרבה דברים שזה יד השם. זה איזשהו סיבה בדרכי הטבע. זאת אומרת, לא נשאר בעצם כלום. אז מה זה מסביב? איזה מבול אחד גדול. אחד גדול. אז איך עוברים אותו? פשוט מאוד. אם מרגישים שבעצם כל הקיום שלנו זה בין שני בדי הארון. אם מרגישים שבאמת מה שנותן לנו את הכוח זה איש ואישה, אישות, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אם מבינים עד כמה שיש יותר מקום בבית, בנו, בעצמנו, לדבר השם, לשכינה, ולא משנה באיזה דרך, ולא משנה באיזה אופן, אפשר להגיע. אז יכולים להחזיק מעמד. את העוצמה הזאת אנחנו מחויבים. זה כבר בתחילת הספר התורה באה ללמד אותנו. כבר בהתחלה. שזה יהיה הכיוון. עוד לפני תורה ולפני אברהם. אחרי זה באברהם. במילה טובה. בהתבוננות. במשהו קטן. שמביא את דבר השם עוד קצת. זה מצעיד אותנו קדימה לבין שני בדי הארון. מעניין, כל המועד אחד הערבים היה עשו איזה ערב בירושלים לכבוד הצלה, אלה שתמיד מגיעים בכל אירוע, רחמנא ליצלן, שהיה ושיותר לא יהיה, וביקשו מהציבור שבא שיעזרו בקניית אופנועים, לא אמבולנסים, אופנועים. הגיעו למסקנה, אופנוע מגיע דקה קודם לפני האמבולנס. והדקה הזאת, לפעמים, היא זאת שגורמת לאנשים להישאר בחיים. ובכינוס כזה, כמובן, כולם מגיעים. כל הצבעים, מקצה לקצה. כי איך אמרנו פעם, הבעיה שלנו, שאנחנו כיהודים יודעים למות ביחד, ושוכחים לחיות ביחד. אז שעוסקים בעניינים שכולם מתים ביחד, אז כולם באים. ממש שחור, לבן, דתיים, חילונים, יושב ראש הכנסת, נשיא המדינה, ראש הממשלה, הרב הראשי הזה, הרב הראשי הקודם, שרים, הכל מכל כל. בין המדברים שם, היה הרב הראשי, הרב לאו, ידידי וראי. כהרגלו תמיד, דברים תמיד מטובלים באיזה סיפור מעניין, שתמיד זוכרים אותו. הוא אמר, רוצה ניסה להסביר, כמה באמת דקה היא חשובה. אז איך הוא הסביר את זה פשוט? הוא סיפר שערב מלחמת העולם השנייה הייתה קבוצה של יהודים מאירופה שעברה לאנגליה. כשהתחילה המלחמה החליטו האנגלים להגלות אותם לאוסטרליה, שזה היה חלק מהממלכה הבריטית. אז שמו אותם במחנה מעצר, התנאים היו פחות או יותר בסדר, ולילה אחד הם יוצאים החוצה לעשות קידוש לבנה. כמובן, השומרים מסביב, ויהודי אומר לשני, שלום עליכם. אז אחד מהשוטרים, מהחיילים, עונה עליכם שוטרים. אז מיד הבינו שהוא יהודי. בלי להתבלבל, תוך כדי הקידוש לבנה, אומר לו יהודי אחד, תשמע, יש לי קרוב משפחה פה באוסטרליה. לא יודע איפה הוא גר, זה השם שלו, זה השם של אשתו, זה מה שאני יודע. תגיד לו שעוד כך וכך זמן, זה פסח, ואם הוא יכול לשלוח לנו 3 מצות. הוא אמר, היה ברור לו שהוא דיבר לאוויר. איפה ימצא אותו, ובכלל למה שיתרח למצוא אותו. מגיע הפסח, חבילה של מצות, מגיע בדואר, לא 3 חבילה. טוב, עבר החג, התחלפו החיילים, התחלף מנהל, מפקד המחנה, הגיע אחד אחר, קשה, חזק, חיילים אחרים, כל מה שהיה קודם לקחו להם, לא להתפלל, לא כלום. יום אחד, מפקד המחנה, קורא לאותו אחד שיש לו קרוב באוסטרליה, וככה בתקיפות, שאל אותו, יש לך פה קרוב? אמר לו, כן. איך קוראים לו? וחוקר אותו, ואחרי שהתברר לו 100% שזה הקרוב שלו, אומר לו מפקד המחנה, הקרוב שלך שלח לך זר פרחים אקזוטי. זר פרחים אקזוטי, מה? פותח את הארון, מוציא לו לולב, הדסים, ערבות ואתרוג. מה הרב לאו, אתם רואים, שיהודי אומר לשני רק שלום עליכם, ויהודי עונה לו עליכם שולם. 2 מילים, זה הכל. תראו מה יוצא. יש מצות לפסח, יש 4 תמינים לסוכות, אז תארו לכם, אם זה רק 2 מילים, מה קורה כשיהודי נותן לשני דקה אחת? דקה אחת. מה יכול להיות? זה פרשת נוח. לתת לשני דקה. אנחנו נמצאים מסביב כל כך הרבה בלבול הדעת, וכשיש בלבול, יש מבול. כך אומר הרד"ק, זה אותו שורש ואותו מהלך. אם נותנים דקה למי שקצת רחוק, למי שקצת קשה, ולא נורא, היום נמצאים למטה, מחר נעלה על איזה הר, אבל נמשיך הלאה להגיע להר מרום הרים. אנחנו לא מרימים ידיים, לא נבלים לא ממגדל זה ולא ממגדל אחר, ולא מבלבול זה ולא באחר, וממשיכים הלאה, ונותנים יד למי שקצת רחוק, ולוקחים אותו ביחד. אז, פתאום אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבאמת נכון יהיה אר ברית השם, אר השם בראש הערים. ואז פתאום אנחנו מגלים כי הגבעות, כי הערים ימושו, והגבעות אמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש. וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. אז פתאום מגלים, עטו אוזניכם ולכו אליי. אוזן של דקה, שימרו מותחי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. ארץ ישראל, ירושלים, מגיעים אלינו לא רק דרך הנביא ולא רק דרך אברהם, 2000 שנה אחרי בריאת העולם. הם מגיעים אלינו מיד כבר בהתחלה. כשמבינים את זה שכבר בהתחלה הם מופיעים, ולשם המשימה להגיע להר המשחה ומהר המשחה להר המוריה. אז אם את זה ניקח איתנו כבר בפרשת נוח, אז נזכה לאיזה מים, לבזרקתי עליכם מים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם, אתאר אתכם מים של טהרה, של שמחה ושל ברכה. ערב טוב.